שבת שלום ומבורך לכם ולמאזינים כולם.
אמן ואמן. חילך להוריי את הכבוד הרב ולהגדיל תורה ולהדירה. כמנהגנו בקודש, תמיד אנחנו מברכים את הרב ביתר שאת וביתר עוז, ואנחנו כבר נפנה לשאלת מאזינה ראשונה, הגברת אביגיל מרכסים. שלום לך, הגברת.
שלום, כבוד הרב, שבת שלום. לפני כשלושה חודשים סבא שלי נפטר, ועליו השלום קברו אותו בסיד, באדמה שזבועה בסיד, והוא הופיע בחלום לבן שלו ולנכדה ואמר להם שהוא בתוך קופסה. רציתי לדעת מה פשר העניין ומה הטעם שקוברים בסיד.
אני לא הבנתי. האמת שבחלומות אני לא מתמצא, בפרט בענייני קבורה יש מנהגים שונים, ולדעתי זה נושא שאפשר לברר אותו אצל הרב שלכם, אבל לא מעל גלי היתר. תודה.
בבקשה.
תודה רבה, שבת שלום. ואנחנו עם נתן מירושלים, שלום לך המאזין.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. רציתי לשאול כבוד הרב, שמכיוון שמחר י"ז בתמוז ואומנם זה שבת, האם אפשר לחדש בגד?
מתי? היום?
היום, מחר. זאת אומרת,
לגבי כיבוס, עד יש נוהגים מראש חודש, מההלכה זה רק בשבוע שחל בו תשעה באב. האשכנזים נוהגים מראש חודש, והספרדים נוהגים רק שבוע שחל בו תשעה באב.
לא, לא שאלתי על כיבוס, שאלתי על בגד חדש.
בגד חדש. לגבי חידוש בגד ליום 17 בתמוז. למעשה, יש מקלים בשבתות שלפני ראש חודש אב עדיין לא נכנס האיסור. עד ראש חודש אב, כי כתוב בתלמוד, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. אז הבורדקי של מלאכים ובית חתנות לבנו וכדומה. אבל לגבי בגדים, גם כן דנו הפוסקים, דנו רק מצד ברכת שהחיינו. שהאמת שיש מנהג שלא לברך שהחיינו בימים אלה, כי איך יברך שהחיינו על ימים כאלה שאנחנו בצער בהם על חורבן בית המקדש. אז יש מקלים כשאין לו בגד אחר, לגבי שבת יהיה מותר. אז אם אין בגד אחר ורוצה לחדש אותו בשבת ולברך עליו שהחיינו, יכול. תודה רבה.
תודה למאזין מירושלים, מאוד מאזינה מירושלים. שלום הגברת יעל.
שלום כבוד הרב.
שלום.
רציתי לדעת אם יש עניין שסמלת קלה תהיה בצבע לבן, אם יש איזה מקור.
מקור אין לזה. אין לזה מקור, זה המקור זה יותר בארצות אירופה. חוששני שזה מקור נוצרי. כי אצל העדות המזרח לא היה נהוג בכלל שקלה לובשת לבן, ולא חתן לובש שחור, אלא להפך. החתן היה לובש לבן, זה מצוי גם אצל אשכנזים היום, שהחתן לובש בגד לבן, והכלה הייתה לובשת צבעים שונים, ובעיקר צבע אדום, כמו שמביא רבי משה קורדבירו בפירושו לזוהר הקדוש. כך אנחנו רואים שבתימן היו נוהגים כך, כך גם בכל ארצות ערב, היהודים המזרחיים, הכלה לא לבשה לבן, אלא שזו אופנה שחדרה מאירופה אלינו, והיום זה הפך להיות דבר פופולרי. איסור אין בזה. כלומר שאין בזה משום חוקותיהם לא תלכו, כי העניין של לובשים לבן זה או ליופי או לסימן טוב, או שזה עושה יותר שמח, אבל
לא חייב, אפשר לצאת.
במקור אין לזה מקור, אלא עד רבה, המקור הוא היה שכלה לובשת צבעים אחרים, על שם הפסוק ודלת ראשך כארגמן, כך כותב רבי משה קורדבירו, רבו של רבנו הארי לפני 500 שנה. אז לכן, אם כלה רוצה לא ללבוש לבן, היא רשאית.
בסדר, תודה רבה, כבוד הרב, שבת שלום.
שבת שלום.
שבת שלום ותודה לכבוד הרב. אנחנו עם מאזין מקיבוץ עברון, שלום לך המאזין.
שלום, שבת שלום, מבורך לכבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
רציתי לשאול, כלים חד פעמים מפלסטיק וממתכת, שיש עליהם אישורים של בדצים שונים, האם אני קונה אותם בחנויות של ערבים מוסלמים, אני צריך להטביל אותם, או שחייב לקנות בחנות של יהודים?
האמת שיש דיון אצל חכמי דורנו לגבי כלים חד פעמיים, אם צריך להטביל או לא צריך להטביל. לגבי צלחות, כולם הסכימו שזה בסדר, אבל לגבי מגשים עשויים אלומיניום או כוסות חד פעמיות, וזה יש עדנו שביות ואני מחשיב אותו לכלי, שכן התירו לטול בו ידיים. אז נחשב כלי, ונטילת ידיים חייבת כלי. וכן התירו לעשות קידוש כאשר אין לו כלי חשוב או זכוכית או מתכת, אז התירו לקחת כלי שהוא עשוי מפלסטיק ולקדש עליו, לקדש בו. אז אם כן אתה מחשיב את זה כלי, אם אתה מחשיב את זה כלי, ממילא אם גוי ייצר את זה, אני צריך להטביל. אז היום עשו איזה עסקה ששיתפו את זה עם גויים, ואז שיתפו את זה עם יהודים וגויים, ואז על ידי השותפות התירו שיהיה אפשר להשתמש באותם כלים ללא הטבלה. ולכן זו הסיבה שהיום אנחנו רואים שיש הכשר על אלה. תחילה היה בעיה של הכשר באלומיניום, מצד המריחה, שמה, משכו את זה בשומן מן החי. אבל היום התגברו על הבעיה הזאת, וזה לא קיים כמעט, אבל נשאר השאלה של כלי שנקנה מן הגוי, אז עושים שותפות עם יהודי. רגע, שעושים שותפות עם יהודי, אז זה לא צריך טבילה.
תודה רבה,
יישר כוח לשואל, חזק וברוך לרב. ואנחנו עם עוד מאזין מהרצליה, שלום לך משה.
שלום, שבת שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום
כבוד הרב. ראשי שאלה, שיש איזה סמכות בבית כנסת והחזן פתאום הוא קורא את מחלק את הפרשה, כאילו מבבל אותה, ואיך בן אדם שלא מבין איך הוא יודע את השבעה עולים חיוב היום? זה מה שרציתי לדעת.
השבעה עולים הראשונים הם החובה. זה לא משנה מי שקוראים לו שישי ומי שקוראים לו שביעי ומי שקוראים לו אחרון ומי שקוראים לו מוסיף. העיקר שיש לי שבעה עולים שלכתחילה כל אחד מהם יקרא שלושה, יקראו לו, הוא יקרא שלושה פסוקים חדשים שלא קראנו אותם. בזה אנחנו יוצאים את החובה בשבעה עולים, והשבעה עולים האלה צריכים להיות אנשים קשרים, שומרי מצוות. והשאר יכולים לעלות, יתירו להם לעלות, בתור נוספים. עכשיו זה לא משנה אם אני אעלה את השבעה עולים באמצע, בהתחלה או בסוף. האמת שהמנהג הוא שרק אחרי 60 מתחילים לעשות את המוסיפים. ואז כשיש באמת הרבה עולים, בשבת, כגון שיש שמחה אחת או כמה שמחות, ירבו שמחות בישראל, ואנחנו רוצים להספיק כמה שיותר אנשים יעלו, אז מה עושה החזן? הוא עושה בחוכמה, הוא לא צריך להפסיק איפה שכתוב שני או איפה שכתוב בחומש שלישי. זה לא תורה מסיני, זה לא חובה בכלל. הרבה פעמים זה לא נמצא במקום ההפסקות האלה, לא לפי ההלכה, כי לפי ההלכה צריך להפסיק במקומות טובים, ולא תמיד זה מפסיק במקומות טובים, וכן להתחיל במקומות טובים. אז אפשר להחלט לעשות כמו בשני וחמישי, את השלושה עולים הראשונים מפסיקים אותם כל אחד שלושה פסוקים או יותר, ואחרי זה כנל עושים הלאה עם יתר העולים. אז הבלבול לא ייווצר כאן, כיוון שבסך הכל יש לי שבעה עולים שהם חובת היום, כך זה נקרא בהלכה, שבעה עולים שהם חובת היום, ולמעשה הם השבעה עולים הראשונים. השבע שעלו ראשונים, והם אנשים קשרים, והם קראו פסוקים חדשים, אלה בהם יצאנו ידי חובה. היתר זה יקרא תוספת. אם כי יש עניין לסיים את כל הפרשה. בסדר, אז אפשר איש אחד לסיים את כל הפרשה. לדוגמה, יש מנהג שמובא בספרים, שבפרשת נשוא, נותנים לכהן לעלות את כל הקריאה כולל עד חמישי, עד סיום, יברכה השם וישמריך ושמו את שמי הבני ישראל ואני אברכם. כי רוצים לתת לכהן את ברכת הכהנים, שהיא למעשה הוא שייך יותר אליה. ואחרי זה קוראים ויהי ביום קלות משה, ולכל עולה קוראים לו את היום שלו. יש מנהג כזה. יש מנהג גם בספר בראשית שעושים כך, פרשת בראשית, שבבראשית השבעה עולים הראשונים, או השישה, עולים עד ערב ויבוקר יום השישי, אם ויקולו השמיים והארץ. השביעי בא ולוקח את כל הפרשה, מאלה תולדות השמיים והארץ באברהם, כולל סיפור האכילה של עץ הדעת, וכל מה שקרה אחר כך עם קין והבל, ואת כל התולדות שנולדו אחר כך, עד סיום הפרשה, ונוח מצא חן בעיני אדוני. כך שאין בזה חיוב להפסיק דווקא באותן הפסקות. כי אנחנו רואים שיש מנהגים כאלה, והם מובאים בפוסקים, שכך היו נוהגים. ולכן, כשיש עולים רבים, אז לא להפסיק בהפסקות הקבועות בחומש, אלא שליח ציבור צריך שיהיה חכם ומיומן, ולדעת איפה מפסיקים, לא תוך שלוש פסוקים אחרונים של איזה פרשה פתוחה או סתומה, ולא תחילת פרשה או סתומה תוך שלושה פסוקים, כנזכר בגמרא, יודע את ההלכות של הקריאה בתורה, ואז הוא יכול לשנות ולחלק את הפסוקים כמו שצריך לכל העולים כולם, כדי שיספיק לכולם למנוע חלילה וחס מחלוקת או עגמת נפש מאיזה מישהו. תודה רבה.
תודה רבה וישר כוח לרב. אנחנו עם מאזינה מירושלים. שלום לגברת מוריה.
שלום
הרב.
רציתי לשאול בת שיש לה שתי שמות בפסוק לפני יול הרצון בתפילת 18, היא צריכה להגיד בפסוק שמתחיל באות של השם הראשון?
אם היא משתשת בשתי השמות, כלומר זה לא סתם לקישוט כתוב בתעודת זהות או כתוב ביומן של הכיתה, אלא היא משתמשת בשתי השמות האלה. קוראים לה רחליה. אז אם משתמשים, תמיד שקוראים לה, קוראים לה רחליה. אז באמת היא צריכה שני פסוקים. אחד על שם רחל, ואחד על שם לאה. אבל אם לא משתמשים בשתי השמות, אלא בשם אחד לבד, אז היא לא צריכה שתי פסוקים. תודה רבה.
וישר כוח. אנחנו עם מאזינה מבת ים. שלום לגברת עידית.
שלום לכבוד הרב, ערב טוב.
שלום.
אני אנסה, כבוד הרב, לנסח את השאלה שלי, שהרב יבין את השאלה. עדיתי לשאול בקשר למשה רבנו. משה רבנו לא היה אמור להיכנס לארץ ישראל, מכיוון שאם הוא נכנס, בית המקדש לא היה נכנס וכן הלאה. השאלה שלי, אז מדוע, אני אומרת את זה בפתחת סוגריים, מדוע נגרם לו כביכול העונש, ההטעיה הזאת שהייתה אצלו עם הסלע, ועל ידי כך הוא קיבל עונש ולא נכנס לארץ. האם הרב הבין את השאלה
שלו? יפה, אני חושב שבשאלה אמר כבר את התירוץ. אם משה רבנו לא צריך להיכנס לארץ בגלל שאם הוא ייכנס אז הוא יבנה את בית המקדש, בית המקדש לא יחרב לעולם. כי כך גמרא במסכת סוטה דף ח' כותבת על הפסוק לישרים נבע תהילה, אלו משה ושמואל שלא התבטלו דבריהם בחייהם. אז מה הוא אשם? לכאורה הבעיה היא של עם ישראל, שלנו, שאנחנו עשינו עוונות וגרמנו את החורבן. אז בגללנו צריך מראש, בגלל שרטרואקטיבית אתה יודע אם הוא ייכנס אז צריך להחריב את בית המקדש ואי אפשר יהיה וחלילה וחס עם ישראל יהיה בסכנה, אז בגלל זה מה הוא צריך לסבול? אז באמת מהשמיים התגלגל הדבר, וזה כמובן בבחירה שלו שהוא היקע את הסלע, ואז הייתה לו שותפות. סליחה שאני מדבר על אדם כל כך גדול, אני ממש רועד שאני מזכיר את משה רבנו ואת גדולתו. אנחנו לא נוכל להבין את עניין הסלע. כבר כתב רבי שמואל לוצאטו עליו השלום, שרבים כתבו מה היה החטא. זה לא ברור עד היום מה בדיוק היה לא בסדר בהקעת הסלע. כי רבים אומרים ש, כמו שכותב רבי חיים בן עטר עליו השלום, שהקעת הסלע זה הדיבור. הוא אומר לו, ודיברתם אל הסלע, מה שייך לדבר עם קיר, מה שייך לדבר עם, עם אבן, אלא הכוונה להקות. אז למה הוא נהנש? אז יש רצו לומר פעמיים, יש רצו לומר שאמר את זה בכעס, יש תרצו משום שאמר שמונה המורים, ועוד יש אמרו דווקא מהסלע הזה, מן הסלע הזה, כל אחד אמר, יש עשרות, אני לא מגזים, של פירושים וניסיונות לבאר את הסוגיה הזאת. בשמואל הוצאתו כותב, לי יש פירוש, כי כל אלה שכתבו הם רק הוסיפו על חטאיו של משה. ואני לא רוצה להוסיף על חטאיו, כי אני לא היה פה, זה דברים שקשה לנו להבין אותם לעומק. הזוהר הקדוש הסביר שהעניין היה ששם היו הערב רב, והם רצו שהוא יקה את הסלע ולא ידבר על הסלע. למה? כי אנחנו יודעים שיש משפט שמשתמשים בו הרבה, והוא נקרא סלע המחלוקת. כשיש איזה דיון הלכתי, אני מדבר כעת דיון הלכתי לשם שמיים, לא חלילה וחס, איזה סתם שאנשים מתקיפים ומקים אלה את אלה. אלא דיון הלכתי לעניין, כמו שראינו לאורך כל הדורות, גדולי ישראל התווכחו ביניהם בהלכות מסוימות. אז הוויכוח הזה נקרא בשם סלע המחלוקת. על שם מה זה נקרא כך? על שם הקעת הסלע. כי הקדוש ברוך הוא אמר לו לדבר אל הסלע, אומר הזוהר, אני חוזר דברי הזוהר בעצמו, זה בתיקוני הזוהר מופיע, אומר רבי שמעון בר יוחאי, שהקדוש ברוך הוא אמר לו לדבר אל הסלע, ואז הם ילמדו את התורה ללא קושיות, וללא מחלוקות, וללא תירוצים, וללא חילוקי דעות, ולא יהיו מנהגים שונים, אלא התורה תהיה חלקה, ברורה ובהירה, מושלמת, מתחילתה ועד סופה. אבל הערב רב לא רצו. רצו שיהיה דווקא כן פלפולים בקושיות ותירוצים. מפני, אומר רבי שמעון בר יוחאי, שהם רצו שיהיו רבנים, יהיו אנשים פשוטים, יהיו רבנים יותר גדולים, יהיו רבנים פחות גדולים. ומה זה ייתן? זה ייתן שהם יצטרכו, הם יוכלו להתערב ולהגיד מי צודק, או להתערב ולמנות את א' ולא את ב', את ג' ולא את ד', וכן, על זה הדרך. וזה היה כאן, היה המקרה הנורא הזה של הקעת הסלע, בגלל זה דווקא משה, שהוא, היה, שהוא המלמד את התורה, את ישראל, אז כאילו נוטרל מהעניין של לימוד תורה ולהיכנס לארץ, כי אם היה נכנס לארץ ומלמד אותנו את התורה, לא היו מחלוקות ולא היו חילוקים ולא היו קושיות ולא היו תירוצים, והייתה תורה רחבה מן ים ללא סוף, היינו לומדים אותה ומחדשים בה עוד ועוד ועוד ועוד. כי הפסוק אומר, רחבה מן ים וארוכה מארץ מידה, ענקית היא התורה, הפוך בה והפוך בה בכל הבא. אז אם כן, זו הייתה הסיבה שהזוהר הקדוש כותב על עניין ממריבה. יוצא שלסיכום השאלה, זה וזה גורם, נכון? בגלל שאם משה רבנו היה נכנס, אז הייתה בעיה עם בית המקדש שלא היה נחרב, ואז ממילא לא היה משכון שיחפר בעדנו, וחלילה וחס, מי יודע אם היינו קיימים, אבל מצד שני, משה רבנו עצמו, היה לו עניין אישי עם ממריבה, ולכן לא נכנס לארץ. תודה רבה.
תודה למאזינה עידית מבת ים, חזק וברוך לרב על התשובה המאלפת וישר כוח. אנחנו עם מאזין נוסף מרמלה, שלום לך רפאל.
שלום וברכה כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
רציתי בבקשה לשאול את הרב לגבי שיעור זמן שתיית רביעית, כמה הוא? אני מדבר על מציאות שאדם שותה מים מקולר.
מה שרוב העולם נוהגים, כמה לוקח לשתות רביעית, ולאו דווקא בפעם אחת, אלא גם בהפסקה באמצע.
האם הרב יוכל להגיד לי את זה בשניות?
אני לא יכול, לא. כי אני לא, קשה מאוד לאמוד דברים כאלה, צריך לקחת סטופר ביד ולראות. אדם שותה רביעית לא צריך לשתות מהר, שותה ואיתו, שותה, וכמה זה רביעית, זה כבר לא סיפור כזה גדול. זה כולו חצי כוס של מים. זה לא, אנשים חושבים שמי יודע כמה זה רביעית. כזית, היום שאל אותי מישהו עם שתי פרוסות לחם יש כזית. שתי פרוסות לחם יש כמעט ארבע כזיתות. שתי פרוסות ממוצעות אני מדבר. אז אנשים חושבים שמי יודע כמה זה. רביעית זה כלום. זה חצי כוס רגילה. חצי כוס רגילה, 87 גרם. אז זה כלום. וגם ה-87, אני לא צריך לשתות את כולם בבת אחת ובהבלעה אחת. אלא אני שותה כדרך שבני האדם שותים אותו לאט לאט, לא לאט מדי, אבל מתון, בוא נגיד, ממוצע, עם הפסקה אחת באמצע, והיא מצטרפת ומצרפת את הרביעית.
מצרפת את הרביעית.
כן.
והאם הדבר הזה נכון גם לבני עדות ספרד וגם לבני עדות אשכנז?
בוודאי, זה הלכה שבגמרא. וכך נפסק בשולחן ערוך.
זהו, בשולחן אור, בסימן תריה, בהלכות יום כיפור, מובא שם במשנה ברורה.
שם לעניין השיעורים של יום כיפור, זה עניין אחר. כן, שם לעניין שיעורים של יום כיפור. אבל לגבי רביעית, זו הלכה.
תודה רבה.
תודה לך.
תודה למאזין מרמלה, שלום לאיתי מפתח תקווה.
שלום כבוד הרב, רפואה שלמה הרב.
שלום, שבת שלום ותודה שאתם מתפללים עליי.
אמן, בעזרת השם. הרב, רציתי לשאול מה הדין מגבת, אם מותר מי שרוצה ללכת למקווה בשבת, אם הוא יכול לשים את זה כמו צעיף כדרך מלבוש על עצמו, ואז יהיה מותר לצאת, אם מותר לצאת מרשות לרשות, ומה הדין עם עירוב שלנו.
אתה מדבר איתי במקום שאין עירוב.
מה הדין שאין עירוב ומה הדין שיש עירוב?
מקום שאין עירוב, אז אם הוא ישים את זה כמו חגורה סביב הבטן, או צעיף סביב הצוואר, זה יהיה דרבנן ולא דאורייתא. לכתחילה היה כדאי שיניח את המגבת במקרה עצמו, יסתיר אותו באיזשהו מקום שם, שלא ישתמשו בו אחרים, ואז הוא ילך בלי המגבת. אבל בדיעבד, במקום שאין עירוב, קשה לי לומר שאפשר יהיה לקחת אותו כצעיף. יש בזה חילוקי דעות בפוסקים. יש שהתירו ויש אמרו מה, מהם מתי אדם הולך עם מגבת בתור צעיף. וזה ניכר שהוא עושה את זה משום המטלה, או זה נראה כמו איזה תחבולה.
חוכה ויתלולה.
כן. יש שהתירו שלמשל בחורף מצוי שבן אדם כורך מגבת סביב גופו מתחת לחולצה. שזה קצת קר לו, או הגב שלו תפוס, או שהוא רוצה ללכת יותר בחוזקה, אז הוא חוגר את עצמו עם המגבת, וזה יש צד יותר להקל באופן זה. כמו במטפחת, היו כאלה שהיו קורחים את המטפחת, פעם לא היו טישויים, אז היו משתמשים עם מטפחות, אף, אז את המטפחת היו קורחים עם ספיר היד, והרבה הרעבו על זה. אמרו, מה יש לך, איזה כאב ביד, או תחבושת, אתה שם ביד. יש, היו קורחים אותה סביב הצוואר גם כן, אז לא, זה לא מוסכם לפי כל הדעות. יש כאלה, יש שיתירו. אז למסקנה, אם זה עירוב שלנו, מה שאתה אומר, בערים שלנו, שבפרט שהמבואות לא פתוחות מעבר לעבר. זאת אומרת, הרחובות הם סגורים מצד אחד. סגורים במבנים שקצה הרחוב מיד חוצה אותו מבנה של רחוב אחר, רחוב שהולך לאורך, ואחד הולך לרוחב. אז זה לא נקרא מבוי מפולש כמו שהיה במדבר, אז זה כבר הופך להיות דרבנן ולא דאורייתא. במקרה כזה אני יכול להקל.
תודה רבה כבוד הרב, שיש שבת שלום.
שבת שלום.
שבת שלום ומבורך, תודה למאזין. ואנחנו עם מאזין נוסף, אברהם מבית שאן.
שלום עליכם כבוד הרב, שבת שלום.
שבת שלום ומבורך.
כבוד הרב, רציתי לשאול מה הדין לגבי בריכה ביתית לילדים בשבת.
לא שמעתי טוב, עוד פעם?
לגבי בריכה, בריכת שחייה לילדים בשבת.
יש בעיה? יש בעיה, א', לגבי הבגד ים, שאסרו משום שמי יבוא לידי שחיטה, הוא יבוא לידי שחיטה, בתוך הבית, אני מבין בריכה בתוך הבית או בתוך החצר, שזה רשות היחיד.
היא בתוך החצר הרב, אבל מרוצף.
מרוצף, לא משנה, כן. אבל יש בזה כמה בעיות, לכתחילה לא לעשות את זה בשבת.
לכתחילה לא?
לא, לא לכתחילה.
הבנתי, כבוד הרב. תודה רבה.
תודה לך.
שלום הרב.
שלום, שלום, שבת שלום.
עצי, שוב, לגבי ברכות השם המבורך שלפני עלינו לשבח, מה שהיתומים אומרים. ראיתי שיש הבדל בין הספרדים לאשכנזים, שהאשכנזים רק אחד מהם אומר ברכו, והספרדים כולם אומרים. מה המקור לזה באמת?
המקור לזה היה שהאשכנזים עצמם שינו את מנהגם. במקור האשכנזים לא היה מצב שכמה אומרים קדיש. איש אחד ויחיד אומר קדיש. ולא כמה. גם התימנים כך היו. עד היום התימנים, יש הרבה קהילות שכך הם מקפידים בזה. וגם אצל הספרדים זה כך היה לפני, נאמר, 200 שנה. אבל זה השתנה, ב-200 שנים האחרונות זה השתנה אצל הספרדים. קדיש זה כמו חזן, כמו שחזן, כך כותב רבי עקיבא איגר, כך מביא החתם סופר. כמו שלא ייתכן ששני אנשים יאמרו נקדישך ונעריצך, ואנחנו נענה עליהם קדוש קדוש קדוש. וכן בקדיש יוצר, לא ייתכן שעלו שניים או שלושה ויגידו את קדיש יוצר וברכו, ואנחנו נענה על שלושתם, עומדים על אחד. כי למה? זה הסדר שיש ברקיע. מאיפה למדנו זאת? מספר החלות לרבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול, שהוא כותב שם שכל בוקר עומד מלאך ברקיע, הוא מתאר את כל הרקיעים ואת מספרי המלאכים וגדודים גדודים של אש, כולם עומדים בשורות לפני מלך יוצר בראשית, ועומד אחד ואומר בקול רם ברכו את השם המבורך, וכולם עונים אחרה ברוך השם המבורך לעולם ועד. ושוב מגיע הקדושה ואומרים וקרא זה את זה ואמר, כולם אומרים יחד קדוש קדוש קדוש, וכולם אומרים את זה ביחד, ואין אחד מקדים את חברו ולא מאחר את חברו, שאם עושה כן מיד נשרף שמשמור. אז אם כן יוצא שבברכו זה רק אחד אומר, כי הוא אומר ברכו, מי זה? השליח ציבור, הוא נקרא פורס על שמה, שהוא עולה והוא אומר בבקשה רבותיי ברכו את השם המבורך. עכשיו תשאל אותי, אז מה זה עושה בעלינו לשבח? עלינו לשבח זה עושה לפי הפשט בגלל אלה שיחבו לבית הכנסת ולא הגיעו בזמן, הגיעו באמצע התפילה או לזכת סוף התפילה ולא שמעו ברכו. אז מה אם לא שמעו ברכו? כיוון שמובא בזוהר הקדוש ברות, זוהר חדש, שאדם שלא שמע ברכו, אז אותו היום לא נבלעת נשמתו בעבריו. נשמתו נמצאת באפו, כל אשר הוא החיים באפו. אז הוא מהיר לכעוס, וגם הוא עושה הרבה דברים בצורה מבולבלת ולא מתוקנת. אז כדי שישמע ברכו ויענה עם הציבור, אז תקנו לו את זה. וכן על זה הדרך, ככה אנחנו רואים בליל שבת, שאצל האשכנזים כן אומרים ברכו בקדיש האחרון, כדי שמי שלא שמע את הברכו של הקדיש שלפני תפילת ערבית של ליל שבת, ישמע עכשיו ויצא ידי חובה. אז אם נחזור לענייננו, יוצא שברכו רק אחד אומר. כי אתה אומר ברכו, אתה לא אומר נברך את השם המבורך. ברכו את השם המבורך. וכולם עונים. אצל הספרדים זה נשאר כך משום פשוט שהציבור לא תמיד היה ממושמע, סליחה שאני אומר כך, לא תמיד הסכימו למה שאמרו להם, כל אחד רוצה להגיד קדיש וכל אחד בצער ובעגמת נפש וחושב אם הוא לא יגיד קדיש ולא יגיד את הברכו, את הנפטר שלו לא יכניסו לגן עדן או לא יוציאו אותו מגיינם, ואז הוא נמצא בצער גדול. לכן הניחו להם במנהגם שכולם יאמרו יחד, אבל צריך לומר יחד ברכו. אסור שאחד יקדים ואחד יקצר. ולכן אם אחד מהר בקדיש, הוא יסיים, הוא הגיע לברכו, אבל רואה את חברו עדיין באמצע יש למה, או בעל ישראל, או בעושה שלום, ימתין עד שחברו יגיע לשם, ואז אמרו את זה ביחד. והאמת יותר נכון היה לתקן, גם אצל הספרדים, שרק אחד יאמר ברכו. אבל אם רואים שבאים מדי מחלוקת, אז יניחו להם במנהגם. תודה רבה.
תודה למאזין מהדרום, שכוח לרב. אנחנו עם מאזין ממגדל העמק, שלום לך.
שלום כבוד הרב, שכה רפואה שלמה, וזאת השם בקרוב.
שלום ומבורך.
הרב, שאלה לגבי מנהג ירושלים, המושג הזה. ראינו בכמה מקומות עצינו שמצא מנהג ירושלים. דוגמה, בקעת מעין שבע בית האבל. גם הרב מביא את זה בשבע ציון, שיש להגיד בית האבל מעין שבע כמנהג ירושלים. השאלה מנהג ירושלים נוגע רק לבני ירושלים, או גם לחוץ ירושלים אנחנו נוהגים כמנהג ירושלים.
אני פתאום איבדתי אותך. שמעתי מעין שבע, מנהג ירושלים, מה ההמשך? לא הבנתי.
אני שואל לגבי מנהג ירושלים.
כן,
מצאו בארבע הלכות יש עניין של מנהג ירושלים מופיע כמנהג ירושלים.
מה השאלה?
לגבי מעין שבע בבית האבל לדוגמה אומרים כמנהג ירושלים נוהגים וכשאר לא נוהגים. השאלה אם יש עניין לנהוג כמנהג ירושלים?
לא, כיוון שזה מובא בהלכה והפוסקים כתבו את זה. פוסקים כתבו שבתוך ירושלים כן, מחוץ לירושלים לא עושים כן. אז רק מנהג ירושלים לעשות כן, שאומרים ברכת מעין שבע גם לא בבית הכנסת. אז כי כל הטעם של ברכת מעין שבע מפני המאחרים שבתי הכנסת שלהם היו מחוץ לעיר והם בשדות, מקומות מסוכנים, אז היו אומרים ברכת מעין שבע שאם מישהו אחר אז לא נברח לו, יישארו מהאנשים עוד קצת ואז עד שהוא יסיים את תפילת העמידה. אז בירושלים נהגו את זה גם היום כאשר אין את הבעיה של הסכנה שבשדות וכל זה, כיוון שבתי הכנסת שלנו נמצאים בתוך הערים ואין את הבעיה שיניחו איזה מישהו יחיד לבד בבית הכנסת ויבוא לידי סכנה. אז איפה שתקנו, תקנו. תקנו בירושלים שכן, וגם בירושלים תקנו איפה שיש ספר תורה. מקום שאין בו ספר תורה, לא. אבל בבית האבן נהגו שכן, שגם אומרים. יש דיון ארוך בזה בכל הפוסקים האחרונים, אחרוני זמננו גם כן דנו בזה, ולכן רק במקום שנהגו, מקום שלא נהגו, לא נמציא מנהגים חדשים. תודה רבה לך.
תודה למאזין, ואנחנו עם מאזין נוסף, יעקב מעכו. שלום לך יעקב.
שלום כבוד הרב.
שלום שבת שלום.
אם האבות קיבלו את התורה ו... וחלק מהמצוות גם קיימו, אז מה למעשה עלה משה רבנו לקבל את התורה אם היא הייתה כבר בידי האבות עשרות ומאות בשנים? אז מה הוא קיבל למעשה?
שתי תשובות בדבר. האחת, שהאבות קיבלו לפי רוחב דעתם ושכלם ולפי השגתם הרוחנית הענקית והעמוקה, אבל עדיין לא הצליחו, או שלא הגיע הזמן שינחילו את מה שהם למדו לכל הדורות כולם, חוץ משבט לוי. לא הגיע הזמן שכל עם ישראל יהיו בני תורה. עכשיו, לקחת 60 ריבו, 600 אלף איש, שמתוכם שבט לוי היו מעטים, היו כמה עשרות אלפים, והשאר זה אתה מדבר על 500 אלף, 70 אלף פלוס של יהודים, ותביא את הנשים ואת הילדים שגם הם, אז תמצא כמה מיליונים שצריכים לדעת את התורה. אז צריכים לדעת את התורה וגם לבוא ולקבל אותה בהר סיני. ועוד דבר אחד, למעשה תשובה שלישית אני מכניס לך אותה באמצע, והיא שיהיה דיני ערבות. מה זה ערבות? מאיפה יצא דין שיכול שליח ציבור לעלות ולהוציא אותי ידי חובה, או מישהו לקדש ואני אצא ידי חובת קידוש, ואחד יתקע בשופר וכל השומעים יוצאים ידי חובה, וכן אחד יקרא מגילת אסתר וכל השומע יוצא ידי חובה, רק בהר סיני. אז היו צריכים לעמוד בהר סיני כאחד, והפכו להיות כגוף אחד, כעם אחד, כיחידה אחת. ואז קיבלנו את התורה, זה נקרא קבלת תורה. דבר שלישי, מה זה קבלת תורה שהייתה בהר סיני? מה ההבדל בין לפני מעמד הר סיני, מה שהיה לאבות הקדושים, למה שנהיה
לאחר מה התרחש לאחר מעמד הר סיני, הוא שהתורה נמסרה לכאן, לבית דין. לפני כן, התורה לא הייתה מסורה להם. הם לא יכלו, כל מי שלמד תורה עד מעמד הר סיני, לא יכל ללמוד אותה, אבל לא יכל לפסוק הלכה לכל, לא יכל להורות לאחרים. חוץ ממה שראינו, שבת ודינים במרה יפקוד, כך אומרת הגמרא. לפני מעמד הר סיני בכמה שבועות, היו במרה, ויבואו מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה, זה לשון גם כן, יש שם רמז, מים זה התורה. היה להם קשה להבין את התורה, ושם קיבלו את השבת, ושם קיבלו את הדינים של חוקי המשפטים שבין אדם לחברו. אז רק את זה הם קיבלו. ואילו את כל התרי"ג מצוות היתר, קיבלו אותם בהר סיני, והכוונה שקיבלו, שמרגע זה, עד רגע זה, בשמיים קבעו את ההלכה. שיש שאלה, משה רבנו עולה למרום, או שואל, עמדו ואשמע, מה ידבר השם אליי? ואז הוא אומר להם מפי הגבורה, וידבר השם אל משה למור. מה זה למור? למור לישראל. דבר בני ישראל, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם. אז נתקבלה התורה מהר סיני מהשמיים, וירדה מהשמיים אל הארץ. אחרי מעמד הר סיני, כבר לא בשמיים היא. יש פסוק, לא בשמיים היא, ולא מעבר לים היא. שרבנו בעצמו אומר אותה, את הפסוק הזה בסיום חומש דברים. כלומר, מרגע זה נמסרה התורה לחכמי ישראל של כל דור ודור, שהם פוסקים את ההלכה והם מורים את ההוראה. וזה מה שנעשה במעמד הר סיני. תודה רבה על השאלה המחכימה מאוד.
תודה וישר כוח למאזין, חזק וברוך לרב, ואנחנו עם אליהו מהמרכז, שלום לך.
שלום,
שבת, שלום וברך.
ברוך השם, יש אנשים שרוצים לזכות את עם ישראל, מביאים בסמים, מצא בסמים, נוגעים לברך ריח בפירות. ומיד נלכנים לבית הכנסת, בשבע בבוקר, מברכים. אחרי שעתיים, שלוש שעות שיוצאים, צריכים לברך עוד הפעם, או לא, או יצא לכל פעם ראשונה. ואם אנחנו כמו אורחים, שמביאים בסמים אחרים, צריך לברך, או לגבי אוכל, דוגמה.
שאלה זו, אדון, רבנו חיים בן בנישתי בכנסת הגדולה דן בה. האם יש שיעור של עיכול, זה נקרא. הרי במזון יש לנו שיעור עיכול, מתי הוא מסיח את דעתו מהאכילה, ואז יצטרך לברך שנית, מתי לא. וכן בשתייה, יש לנו כללים והלכות, מה נקרא הסיח דעת בברכות. זה ים של פרטים וים של הלכות, לא ניכנס לזה כרגע. אבל מה דין הריח? ומה השאלה? שבשלמה שבאוכל, אז זה דבר פיזי. אני רואה אותו לפניי, ואני גמרתי אותו. אחריו, שסיימתי, אני רואה ברכה האחרונה. או שתייה, היה לפניי בקבוק מים או כוס מים, סיימתי אותו, אין לי יותר מים, אני מברך ברכה האחרונה. אבל בסמים לא סיימתי. אני מברך, הריח נשאר, נהניתי, הריח נשאר בתוך הבשמים. האם אני מברך ברכה האחרונה? לא. למה אין בזה שיעור עיכול? לא שייך. זה דבר רוחני. דבר שהנשמה נהנית ממנו. נו, אז מתי אני יכול לברך פעם שנייה? זו שאלה שנשאלה. יש למשל בשאר הכוונות מובא על רבנו הארי, שהיה מברך בסמים בליל שבת בבואו לביתו, מקיף את השולחן עם אגודות הדס. מביא רבי חיים ויטל שאחרי ברכת המזון, היה עוד הפעם רבנו הארי מברך על הבסמים. ודנו האחרונים, מה המקום לברכה? הרי הבסמים היו כאן והיו לפניו. אז דנו האם שייך לברך פעם שנייה או לא שייך לברך פעם שנייה, בפרט שלא היה שינוי מקום. אז זה שרצו לומר שהיה שינוי מקום, כי באמצע יצא החוצה, או שהלך אצל התלמידים, וכל מיני תירוצים מנסים לתרץ, ליישב את הדבר הזה. אבל לכל אופן, לגופו של עניין, שאתה נכנסת לבית הכנסת, ברכת, שאתה יוצא, אם זה בחצר, אז אתה יכול לברך בשופי. כי זה נקרא שינוי מקום, אתה כבר עבר זמן
הן של תפילת מנחה וקבלת שבת וערבית, בבוקר עוד יותר יש שחרית וקריאת התורה ומוסף, זה מספיק כסייח דעת. עכשיו אתה רוצה לברך על הבשמים, אבל עדיף שתברך בהם בחוץ, בחצר, במקום שיש עירוב, או במקום שיש חצר סגורה, שזה בחוץ, תחת כיפת השמיים, ואז תוכל לברך שנית כדי להשלים מהברכות. יותר מזה, יש רוצים לומר שאם יביאו לך בשמים אחרים, זאת אומרת, ראובן הביא בתחילה בשמים לבית הכנסת, ברכתי על הבשמים של ראובן, ועכשיו שמעון הביא גם הוא בשמים אחרים, שהם גם כן, יש להם את הברכות האלה של עצה ועשבה, והנותן ריח טוב בפירות, ואני רוצה להשלים מהברכות בשבת, מותר לך לברך עליהם, כיוון שהם לא היו לפניך בשעה שברכת את הברכה הראשונה. תודה רבה.
תודה רבה, ויישר כוח לרב. אנחנו מאזין מאשקלון, שלום לך דוד.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
רצינו לשאול שאלה, אשתי אמורה לעבור ניתוח ביום שני דיוטט באב, בתמוז, האם בשלושת השבועות זה לא מהווה סכנה, ואם כן אפשר לעשות או לא?
כל ניתוח שהוא דחוף והוא נחוץ, ואם אנחנו נשהה אותו ונדחה אותו, המצב יהיה לא כל כך טוב, אני לא רוצה לומר, ילך ויחמיר, מותר לעשות אותו בימים האלה, ובפרט עד ראש חודש אב, אין שום בעיה. ראש חודש אב זה רק דברים דחופים בלבד, אבל עד ראש חודש אב אין לך מה לחשוש. בעזרת השם, הכל יעבור בשלום.
תודה רבה, ישר כוח רבינו, שבת שלום.
אמן ואמן ורפואה שלמה, תודה לדוד מאשקלון, איתנו מאזין מבני ברק, שלום לך משה.
שלום, שלום כבוד הרב.
שלום, שלום וברכה.
כבוד הרב, יש לי שאלה בקשה לגבי התרמות שאומרים ברדיו, לגבי כל התרמות שמקיימים ברדיו. אשתי פשוט היא רואה והיא מתרגשת, והשאלה כבוד הרב, יש לזה בסיס שהם שומעים ותורמים?
קודם כל אשתך לא יכולה לתרום, כי כל הכסף שנמצא גם ברשותה הוא שייך לך, ובלי רשותך אתה והסכמתך המלאה, אז התרומה שלה לא תרומה. זה מפה בשולחן ערוך. כמה גבה יכול לקחת, עד כמה סכום באישה נשואה, כי הכסף שלה שייך לבעלה, ולא לה. שנית, אני לא יודע, לא בקי, ולא יודע כמה פיקוח יש, ואיפה יש פיקוח, ומי כן מפוקח, מי לא מפוקח. אז כדאי לבדוק ולדעת בדיוק למי נותנים ולמה נותנים, ומה בדיוק, וכמה כסף הולך לשם, בכמה כסף מגיע לתעודתו, זה מאוד חשוב, והשם יתברך יזמין לנו תמיד אנשים הגונים שנוכל לתת להם את הצדקה וקיים אותה כהלכתה. תודה רבה.
תודה רבה, יישר כוח, חזק וברוך לרב. אני ממש כבר לפני סיום, אולי הרב דברי סיכום וברכות ו... מברכים אנחנו את הרב.
כנראה שאין לך איזה שואל בפתח.
לא, גם לא, גם לא, גם לא.
בסדר, דברי סיכום, אנחנו פרשת בלק, אחת הפרשות המעניינות ביותר. כל התורה יפה, כל התורה מעניינת. זו פרשה שיש בה הרבה הרבה תוכן ללמוד על קדושת בתי הכנסת, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל, ללמוד בה על הן עם לבדד ישכון, אנחנו זקוקים לזה היום הרבה מאוד 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 מאוד. מה הייתה כאן המטרה של בלעם, ויותר נכון בלק? בלק היה, הוא אמר לו תקלל אותם, אמר אי אפשר לקלל אותם, הוא אומר תקלל אותם יחד עם אומה אחרת. אמר לו אי אפשר, הם לא מתערבים איתם, בגויים לא התחשב, הם שונים מהם באכילתם, הם אוכלים כשר, הם שונים מהם בגוף שיש להם ברית מילה, הם שונים מכל אומות העולם שיש להם מזוזה בפתח, הם שונים מאומות העולם שיש להם ציצית ותפילין, ציצית בבגדם ותפילין בראשם, הם שונים מאומות העולם שהם שומרים שבת והם קיימים מצוות, ואי אפשר לערב אותם עם אחרים. בדת גמטריה 10, ואז השכינה נמצאת איתנו. עוד דרשו הן עם לבדד ישכון, לבדד יוצא 40, אלא 40 יום שמשה רבנו עלה למרום לקבל את התורה, 40 יום של יצירת הבלד, ומאימו, כדי שוכו יזכה אותנו לקיים את התורה כהלכתה, והתקיימו בנו כל הברכות שבתורה, ונזכה בקרוב לבניין את המקדש ולגאולה שלמה שתבוא בנחת ולא בצער, ויצילנו מכל אויבינו ושונאינו מסביב, מצפון ומדרום, ממזרח ומים, מכל מקום שהם, וגם אלה שבתוכנו, יכניע אותם עד שאול תחתית, ולא יוכלו לקום על עם ישראל, ועם ישראל יפרח ויגאל בקרוב גאולת עולמים, אמן. תודה לצוות באולפן, תודה לכם, תודה למאזינים, תודה לאלה שהשתתפו איתנו והקימו אותנו בשאלות, תודה לכולכם.